הנושא הזה ששון ושמחה. אנחנו נגיע, בלי נדר, בעזרת השם, קצת תלוי בכם, קצת תלוי בי, נגיע לרעיון המרכזי, שרק לתת קצת מחשבה, שיש אלה שמצטטים את הגאון מווילנה, אולי נתחיל ככה, זה מעניין. במקור 15, שזה בעמוד 3, שבכל התור, בסוף המקור, שם יש באותיות גדולות, עם קו, על זה אמר רבנו, על זה הווילנה גאון אמר, אילו לא נברא, אלא להשיג את כוונת הגמרא בעניין זה, כדאי הוא לא. אז הגאון מווילנה אמר, שוב, אנחנו לא יודעים עכשיו על מה הוא אמר את זה, הוא אמר את זה על הרעיון של ששון ושמחה. והוא אומר שאילו הוא היה מגיע לעולם הזה רק כדי להבין את המושג הזה, זה מספיק. כל חייו זה מספיק. רק יש בעיה אחת, שהגאון בעצמו לא אמר לנו מה הוא השיג. אבל הרבה תלמידים שלו אמרו מה שהם מבינים ממה שהוא אמר מה שהוא השיג. אז אנחנו בעזרת השם נגיע לקצת מהפירושים. אני כבר אגיד לכם שאם במידה אנחנו לא יודעים, הגאון מווילנה לא רק היה תמיד חכם, מה שאומרים היום, ליטאי. מצד אחד הוא היה ליטאי, בגלל שהוא היה בליטא. הוא היה בווילנה. אבל היום יש מושג, מה זה ליטאי? הגאון מווילנה הוא עסק בנגלה ובנסתר, ועד כדי כך שלפני שנתיים, משהו כזה, היה כנס פה באוניברסיטה על הגאון מווילנה, אז אחד המרצים קם ואמר, שהגאון בעצמו כתב יותר כתיבה על הקבלה מכל החסידות ביחד. שזה משפט שזה נשמע ממש בלתי אפשרי, איך זה יכול להיות, אבל זה אומר לנו עד כדי כך שהגאון כן עסק בזה, ולהפך, רוב הכתבים של הגאון הוא לא כתב, רוב הכתבים שלו תלמידים כתבו, אבל בעניין של הקבלה יש לנו המון 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 חומר. אבל מצד שני, אני לא רציתי ממש עכשיו באלול לקפוץ לסוגיות קשות בהקבלה. יש שני סיבות. אחד, שאתם לא תבינו אותי, ודבר שני, שאני לא אבין את עצמי. אני פעם ניסיתי, ואף אחד לא הבין מילה שאמרתי. אבל אני אנסה היום לעשות כל ההכנה להבין, וקצת, אולי קצת יותר. וזה מעניין אולי שמדברים על שמחה. יש אלה שחושבים שכל הרעיון או כל המושג של שמחה זה עניין שירשנו מהחסידות בכלל, אולי מרבי נחמן בפרט. לפי רבי נחמן לא היה שמחה ביהדות, כולם היו עצובים. אז אני פה הבאתי כמה פסוקים, וזה חלק, זה לא כולם, וזה רק על ספר דברים, אני ניסיתי להתמקד. במקור ראשון בפרשת ראה, ויכלת שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם מכל משלח ידכם, אתם וביתכם, אשר בירך השם אלוקיך. שפה יש לא רק עניין של לעבוד את השם, ולא רק עניין של להגיע לבית המקדש, ולא רק, אלא עניין, האתגר היא, או אפילו הציווי הוא, שמחה. במקור הבא זה המשך, לאותו פרק, עוד פעם, הכוונה פה הבית המקדש, והיה המקום אשר יבחר השם, אז כנראה שהבית המקדש, אגב, זה מאוד חשוב להמשך, למרות שיכול להיות רק בדקה האחרון, אבל הבית המקדש זה המקום שהשמחה צריך לנבוע משם, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, וכו' וכו', ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אתם ובנכם וכו'. ושמחת לפני השם לכם מכל משלח ידיך. אז עוד פעם אנחנו רואים פה כמה פעמים בפרק י' ב' ההדגש על שמחה. במקור 3 זה עדיין פרשת ראה. עכשיו מגיעים לחג הסוכות, וזה גם כן ממש נכון, הנקודה. במקור 3, ועשית חג השבועות לפני השם לכך, ואז ממשיך לחג הסוכות, ושמחת לפני השם אלוקיך, אתה ובנך וביתך ובתך ובמתך וכו' וכו' וכו'. שוב, עכשיו, תהיתי, זה עדיין על חג השבועות. פסוק י"ג, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, ושמחת בחגיך. ופסוק ט"ו, שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר בחר השם וכולי, והיית אך שמח. אז אילו הייתי צריך עכשיו, עד פה, יש לנו מצווה של שמחה. אגב, מה זה ולמה וזה, אנחנו, אין לנו מושג. שזה תלוי וזה ביחד עם עניין של עילה לרגל, זה ביחד עם עניין של בית המקדש, וגם כן זה קשור כנראה הכי הרבה עם חג הסוכות. בהמשך ספר דברים, אנחנו מוצאים עוד כמה מקומות, עכשיו אנחנו דילגנו לפרשה כי תבוא, במקור ארבע, ושמחת בכל הטוב שנתן לך השם לקח ולביתך, אתה והלוי והגר אשר בקרבך. במקור חמש, שזה פרק הבא, וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני השם. וסוף סוף, אולי המקור הכי חשוב, בגלל שעד עכשיו צריכים שמחה. עד עכשיו יש מצווה של שמחה. עד עכשיו המצווה של שמחה בבית המקדש בכלל, חג הסוכות בפרט, אבל עכשיו הבעיה. אחרי שמספרים על כל התוכחה, כתוב פה, ולמה כל הדברים האלה קוראים? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. שכל, זה פסוק היום ונורא. זאת אומרת, דבר מאוד מאוד פשוט וקשה להגיד. אני אוהב בדיוק כמוכם, כשיש איזשהו אסון או איזשהו בעיה, שרבנים קמים ואומרים, זה בגלל זה וזה בגלל זה, אנחנו יודעים שדרך כלל הרבנים כבר לפני האסון, כבר החליטו שאם משהו יקרה, זה בגלל מה שמפריע להם. אבל פה יש לנו פסוק כזה. פסוק שאומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. שכל הבעיות שיש לנו זה בגלל חוסר של שמחה. המקור האחרון שיש לנו ב... סליחה? אז יש קצת שאלה, מה הכוונה של רוב כל? תסתכל במקור הבא, במקור שבע. זה השלה הקדוש מצטט את הספרות של האריזל. וכן גילה הרב החסיד המקובל מורנו הרב יצחק אשכנזי, מי שלא יודע, זה הארי. לפעמים אומרים זה אשכנזי רבנו יצחק, זה האריזל. זצל לאיש סודו שכל מה שהשיג, שנפתחו לו שערי חוכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשיית כל מצווה, שמחה גדולה לאין תכלית. ואמר דהיינו דכתיב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. אז כנראה לפי אריזה הוא מבין את הפסוק, שיש לנו ציווי לעשות מצוות. מה השכר של עשיית מצווה? אני לא יודע. כל מצווה, אני בטוח שיש שכר שלה. לפי אריזה, בנוסף לשכר מצווה על כל מצווה, גם כן יש משהו אחר. וזה השכר מצווה של עשיית המצווה מתוך שמחה. שזה כאילו יש שני דברים. עשיית המצווה מתוך שמחה. ואני חושב שאולי הדרך להתחיל להבין את זה, יש לנו, או צריך להיות לנו, איזשהו קשר עם הקדוש ברוך הוא. והקשר אמור להיות קשר אמיתי. אז יכול להיות מצב, הקדוש ברוך אומר לעשות משהו, נו, מלית ברירה אני צריך לעשות את זה. אני צריך לקום בבוקר, אני צריך להתפלל. אז אני עושה את זה מתוך מלית ברירה, או מתוך איזשהו עול. אז האריזה אומר, משהו חסר פה. וזה כאילו השכר מצווה של עושים מצווה בשמחה, זה פשוט, הוא אומר, זה פתח בשבילו כל העולמות, זה פתח בשבילו כל ההבנה, זה פתח בשבילו כל הסודות של הקבלה, בגלל הקשר הדוק שהיה לו מקדש ברוך הוא. אז עד כאן ההקדמה הראשונה, כללית, מישהו טוען שעבדו את השם בשמחה, אז רבי נחמן אמר את זה, אז נכון, רבי נחמן אמר את זה. אבל הפסוק יבדו את אשר בשמחה, זה במקרה זה נמצא גם כן בתנך. אז הפסוק תחת אשר לא עברת את השם אלוקיך, בשמחה וטוב לב ברוב כל, זה גם כן נמצא בתנך, בתורה, בספר דברים, ואלו דברים שלפעמים אנחנו פשוט לא מתייחסים אליהם. אז במקור שמונה, אני רוצה להביא אגדה, זו אגדה ממסכת תענית. לדעתי, כל אחד ואחד פה שמעה על משהו מאותו אגדה. זה לא דבר שאני מצאתי, שאף אחד לא הכיר, מכירים. אנחנו נקרא את זה ביחד, אני מקווה קצת לאט. אני רוצה להבין בגלל שיש הרבה פה. ונתחיל עם אחד בשם רב ברוקה חוזאה. זה בגלל שרוב האגדה פה בארמית, אני שמתי את הפירוש העברי באותיות שאני לא מושגל לקרוא כבר. רב ברוקה חוזאה. אגב, מישהו, היא שמעה פעם על הברוקה הזה? זה בסדר. הוא רק מופיע פה. הוא לא מופיע בשום מקום בשס, שום מקום במדרשים, חוץ מזה, יש אחד, רב יוחנן בן ברוקה, זה מישהו אחר לגמרי, פה יש רב ברוקה, מאיפה? הוא היה מחוזה. אז כתוב פה, רבי ברוקה חוזאה. אז עכשיו, מה אנחנו יודעים אותו בן אדם? רק דבר אחד, מאיפה הוא בא. שום דבר אחר אנחנו לא יודעים. ועם הידע שלנו, אז עכשיו כל אחד מכיר את כל השס, עם הידע שלנו בכל השס, אנחנו כולנו יודעים עוד דבר, שהוא לא השאיר שום לימוד, שום תלמיד, שום אמירה, שום דבר. לא מכירים בכלל מה שיש לו להגיד חוץ מהסיפור הזה. ושוב אני אומר לכם, סוף הסיפור מוכר לכם. אולי התחלה לא, אבל סוף כן. אני לא יודע למה, אבל בכל מערכת החינוך אנחנו עושים את זה. אני לא יכול רק להצביע על אחרים, אנחנו עושים את זה. באיזשהו שלב אנחנו מביאים חלק מהאגדה, חלק מסיפור, רק הדבר המשעשע אולי, רק הדבר שיש המסר שאנחנו רוצים להגיד. ושוב אני מבטיח לכם שהסוף אתם מכירים, אבל פה דווקא לראות את ההתחלה, לראות את כל הסיפור, זה הרבה יותר מעניין ולדעתי חשוב. אז נחזור לרב ברוקה, בגלל שעכשיו נשמע עוד דבר עליו שלא ידענו, בגלל שלא ידענו כלום, אבל עוד דבר. הווקאי בשוקה דבלפת, הוא היה מצוי, זאת אומרת, הוא היה נמצא שם, במקום דבלפת. אז עוד פעם, יש שני מקומות, חוזה, דבלפת, אנחנו עוד לא כל כך מכירים. הוושכיח, סליחה?
דבארץ?
לא. באי מקום שמה, בבבל, הוושכיח אליהו גבי. והוא היה בן אדם שהיה זוכה לגילוי אליהו. אגב, שכיח, זאת אומרת, לא פעם אחת שאליהו, אליהו היה
מצוי
אצלו. אז שוב, מצידי, יש לי בעיה. מה היה הטיב ומה היה הגדלות שאותו בן אדם, שמצד אחד אני לא יודע שום דבר, הוא נקרא רב, אבל אני לא יודע שום דבר שהוא אמר, שום דבר שהוא למד או לימד, שום מסורה הגיעה אלינו, אבל מצד שני שכן נראה הוא היה ברמה מספיק גבוהה, רוחנית, שהיה לו חבר אחד בשם אליהו הנביא, שהיה מתחבר אצלו. זה כפר מצידי, זה דבר עצום. אבל המשך של הסיפור, יש פה כמה וכמה סתירות שאולי בכל זאת צריכים להתמודד עם הסתירות האלה, ודווקא המסר של האגדה יוצא מתוך הסתירות. אמר לי, אז רב ברוקה הזה שאל להחברותה, לחבר, להנביא, אליהו, איקה בהשוקה בר אלמה דעתי? האם יש בשוק הזה בן אדם שהוא בן העולם הבא? אז מיד יש לי ספק. מה הספק שלי? על מי הוא התכוון? האם הוא התכוון לכל היתר בשוק? או האם הוא התכוון לעצמו? האם יש פה מישהו שהוא בן העולם הבא? אז פה יש לנו אליהו שדווקא עלה בשמיים בסערה ובא לבקר למטה, והוא מבקש מאליהו לגלות לו מהזווית שלו שהוא ראה מלמעלה מה פה הולך פה למטה, האם יש פה מישהו בין עולם הבא. אז מה עונה אליהו? אמר לי, ליקה, אין. אז שוב, יש לנו קצת בעיה. איך זה יכול להיות, רב ברוקה, אם זה כל אור רב ברוקה, וככה זה נשמע, אם זה כל אור רב ברוקה, מי זה רב ברוקה? זה הוא בוודאי חושב על עצמו, למרות שזה לא יפה, בגלל שאולי הוא ענב, אבל כשואל שאלות כאלה, אני לא יודע מה ספק או מה הוא רצה לדעת, אבל הוא שואל אליהו, יש מישהו בין עולם הבא, והוא זוכן לגילוי של אליהו, ואליהו אומר לו, לא, אין, אין בן אדם פה ששייך. ככה זה נשמע, ככה זה נשמע. בוודאי, בוודאי. צריכים לזהר לפעמים עם נביאים. אפילו אחרי 120. עד ההכי והכי, בתוך, בינתיים, חזה הוא ראה להוא גברה, לבן אדם, דהווה מסיים מסעני אוכמה. אני יודע שזה לא דבר שמח שום דבר אצלנו, אבל הוא היה נועל נעליים שחורים. אז אני צריך קצת פירוש פה. מי שזוכרת את הגמרא זה משהו, את הסוגיה של קידוש השם, שכתוב בשעת השמד אפילו ארקטה דסן. מה זה? שיהודים היו מסתובבים מתוך צניות, עם צבע אחד של שרוך נעל, והאינו יהודים היו מסתובבים עם משהו אחר. אפילו, אגב, הבנתם, זה לא אפילו הנעליים, זה השרוך הנעליים. זה מדבר על, 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 על הצניות. אז מה הוא ראה על הבן אדם הזה? שהוא מסתובב עם המודה של שרוך נעליים של האינו יהודים. ועוד ראה עוד דבר שהיה מאוד קשה, ולא רמי חוטי דתחלתה בגלימה. עוד דבר, והבגדים שלו לא היה תחלת. פה הכוונה בכלל, אם אני מבין נכון, בכלל לא היה ציציות. לא היה, בגלל שהתחלת רואים מרחוק קצת, בגלל שהצבע היפה. אז אמרו, שרואים בן אדם, שמסתובב לפי המראה שלו, לפי הנעליים, לפי החוסר של ציצית, הוא לא נראה כבן אדם אפילו יהודי. אמר לי, אליהו אמר, היי בר אלמא דעתיהו, הבן אדם הזה יש לו חלק בעולם הבא. אז אני רוצה עוד פעם לחזור לרב ברוקה שלנו המסכן. הוא בוודאי תמיד חכם, ככה הוא רב ברוקה. כתוב על, אפילו בספר טלפונים, רב ברוקה. הוא על, על הדלת שלו, רב ברוקה. הוא בן אדם תמיד חכם. הוא בן, למרות שאנחנו לא יודעים מה הוא לימד, אבל הוא תמיד חכם. הוא אפילו זוכה לאליהו הנביא, אבל בכל זאת, הגילוי של אליהו מגלה לו שזה לא הוא שבן עולם הבא, אלא הבן אדם הזה שנראה, איך אתם רוצים להגדיר את זה? שנראה כגוי. יש לו חלק עולם הבא. למשיך, קרא לו, אז רב ברוקה קרא לבן אדם הזה, קרא לו, ולא אתה. זאת אומרת, הרב ברוקה, עכשיו אני אמשיך עוד דבר, לא יפה, אבל החשוב, קורא לבן אדם הזה, איך הוא קרא לו? לא יודע, זה תולי איזה, איזה גיל הוא. נו, אתה, הפושטק. יש עוד מילה שאפשר להשתמם. מה? והוא מסתכל על רב ברוקה, התמיד חכם, בוודאי אין לי ספק שהיה לו ארוך, והיה לו שטריימל, היה לו כמו שצריך. הוא מסתכל על רב ברוקה, ולא אתה, והוא לא בא אצלו. לא אתה לגבי, הוא לא בא. רחת בתרי, אז רב ברוקה מתחיל לרוץ אחרי הבן אדם הזה, אמר לי, אז הוא אמר לאותו בן אדם, הוא שאל אותו באמת, מהי עבודך? מה, באיזה עסק אתה, מה העבודה? מה אתה עושה? אגב, השאלה הזו יכול להיות שאלה מאוד מאוד מהותית. לא רק איך אתה מתפרנס. פה, אגב, זה ממש סיפור חסידי, נכון? שהרב רואה את הבן אדם שלא נראה בכלל כבן אדם דתי, הוא מבין שהוא יש לו חלק גדול בעולם, הוא רץ לו, מה אתה עושה? מה הסוד שלך? איך אתה הגעת לזה? מה יש בנשמה שלך? אמר לי, סליחה. לא. אמר לי, זיל העדנה ותא למחר. לך עכשיו ותחזור מחר. זאת אומרת, אני עסוק מדי, שוב אופה, בשפה הלא יפה, אין לי זמן לשתיות שלך. יש לי משהו חשוב לעשות. מה אתה עושה? הוא לא מוכן לענות לו. מה הוא עושה? זה מספיק חשוב שאין לו זמן אפילו לענות. קטע למחר אמר לי, מהי עובדך? נו, בכל זאת, מה, או הפרנסה, או מה אתה עושה? אמר לי, זנדוקה, יש קצת מחלוקת מה זה זנדוקה, אנחנו הולכים לפי רשי, ענה, שהוא אומר שהוא שומר לפי רשי בבית אסורים. ואסרנה גברי לחוד ונשי לחוד. ואני דואג שהסירים, הבנים והסירים הבנות, הגברים ונשים, שלא תהיה ביחד. נו, אנחנו חשבנו שאין אפיטרופוס לראיות, אז הוא אפיטרופוס לראיות. ובלילה רמינה פוריה בין גברי לנשי, ויותר מזה, אני שם את המיטה שלי בין הגברים לבין הנשים. כי היחידו לו לעבדו איסורה, שאף אחד לא יגיע לאיסורים. אז מה הבן אדם הזה? הוא בעד משמרת הצניעות. הוא בן אדם שעוסק ולדאוג שלא תהיה עבירות. וכי חזינה בת ישראל, ועכשיו הוא אומר, אבל כאשר בת ישראל, יהודיה, מגיע לבית הסורים, דיהבו עובדי כוכבום עינייהו עלה, וכאשר בת ישראל מגיע לבית הסורים, ואני שמתי לב, אני שם לב, שהעובדי כוכבים מסתכלים עליה, מוסרני נפשי, אני מוסר נפש ומצילן לה, כדי להציל את הבת הזאת. זמנחדה, פעם אחת, איתרה מנערה מאורסה גבן, היה איזושהי בחורה שכבר הייתה מאורסת, הגיעה לפה, ויהובו בעובדי כוכבים מנהיהו, ואחד או כמה מעובדי כוכבים ראו אותה, אפשר אולי להגיד בין השירות, היא הייתה יפה ורצה וכו' וכו' וכו', ובואו למניסה, והם רצו לחטוא איתה או לנוס אותה, עתי דורדיה דחמרה, כל אחד שזוכר את הגמרא של רב אלעזר בן דורדיה, פה עוד מקום שדורדיה, אבל עם הפירוש אחר. פה, אתה דורדיה דחמרה. זה החלק מהענבים שלמטה בהחבית. ושדתי לה בשיפולה, ואני שמתי את זה על הבגדים שלה. זאת אומרת, הוא אומר שהוא נטל את השומרי יין שהיה אדומים כדם, והוא שם את זה על הבגדים שלה, והמין עלו הוא דסטנאי. אז בגלל זה הם חשבו שדרך נשים לה. אז עכשיו, אם אנחנו שומעים את הסיפור הזה, יש לנו את הרב דרוקה שלנו שהוא צדיק, למרות שאנחנו אין לנו מושג איזה מעשים הוא עושה. הרב דרוקה הזה זוכה לאליהו הנביא שאומר לו, נו, יש אחד פה. שיש לו חלק עולם הבא, ומי האחד הזה? האחד הזה שממש הוא אומר לנו, הוא מספר לנו. אין לו זמן לרב ברוק, אין לו זמן לליאל, אין לו זמן לשום דבר, אבל מה הבן אדם הזה? הוא מוסר נפש על עם ישראל, הוא מוסר נפש על צניות, הוא מוסר נפש שבחורה ישראל לא תיפגע. ועכשיו, רב ברוק חייב לשאול אותו, נו, אם ככה, מי טיימה לך חוטי ורמית מסעני אוכמי. למה אתה מסתובב כמו גוי? למה אין לך ציצית? למה יש לך את הנעליים או את השרוך נעליים השחורים כמו לגוי? ילנה ונפקי ביני נחרים. אז הוא אומר, בגלל שאני בוא ולך בין הגויים, והם לא מכירים שהוא יהודי, כי איך ידלו לדעו די יהודי ענה, שלא ידעו שאני יהודי, כי הווי גזרה גזרת, וכאשר יש איזשהו גזרה, מודן אלוהו לרבנן. אז כשאני מגלה שיש גזרה, אני הולך לרבנן, ובוי רחמה, והרבנים מתפללים, ומבטלי לגזרתיו, והרבנים מבטלים את הגזרה. אז הוא ממשיך ואומר, מי תימה כי אמין לך אנה, ולמה אתמול כשאני קראתי לך, מה יובדך, מה אתה עושה, אמרתי לי, זיל העדנה, לך עכשיו אתה למחר ותבוא מחר, אמר לי, בהי שעתה, אתמול, באותו זמן, גזרי גזרתה, באמת היה איזו גזרה ששמעתי, ואמינה, ואני אמרתי בעצמי, ברשע, אזיל, קודם כל אני צריך לרוץ, ללכת, ואשמע לו לרבנן, ולגיד לרבנן, דליבוי רחמי עלי דמילתא, כדי שיתפלל על המקרה הזה. אז אתם, אם אתם מבינים מכל הסיפור הזה, לא היה לאותו יהודי שלא נראה כיהודי, שהוא היה באמת זה שמוסר נפש עבור עם ישראל, לא היה לו בכלל בראש שלו שמי שהוא צריך להגיע אליו זה רב ברוקה להתפלל. הוא הולך לרבנים להתפלל, רב ברוקה לא. אז רב ברוקה הזה, הוא מקבל באמת, אם אנחנו שמים לב, הוא מקבל סתירה אחת מאליהו. יש מישהו מעולם הבא פה? כן, את זה. הוא מקבל עוד סתירה מאותו בן אדם שלא מוכן לענות לו, אין לו זמן בשבילו, ובסוף הוא אמר, למה? אני הייתי עסוק, אני הייתי צריך לדבר עם רבנים. אבל מה עם רב ברוקה? אז כל הסיפור הזה, אני לא יודע להגיד אם זה עצוב או זה מצחיק, אבל יש משהו פה. אז זה סיום של הסיפור. אגב, עד עכשיו אתם מכירים או לא? אני מאוד רוצה להסכים איתך, אבל בואו נחכה עד סוף הסיפור, אולי בכל זאת יש איזושהי מסקנה שצריכים ללמוד מזה. אז עכשיו, כל מי שלא שמע עד עכשיו את האגדה, עוד קצת, אחרי שהוא סיפר את כל זה, היו עוד שניים. הדהכי והכי עתו תרי אחריני. בסוף כל הסיפור הזה, הופיע שם באמצע עוד שתי אנשים. אומר לי, אליהו שכנראה למחרת עדיין בא לבקר את רב ברוקה, אומר לו, הנינמי גם אלה בני אלמדעתי ננו. גם אלה יש להם חלק בלום הבא. אז על לגביהו, אז רב ברוקה המסכן עכשיו בא אצלם, אמר לו, מי עובדיכו? מה העבודה, במה אתם עוסקים, מה איתכם, מה הסוד שלכם? אמרו לי, אינשי בידוכי ענן. אנחנו בדחנים, ואנחנו שמחים אנשים. מבדחין עציבי. אז אני מניח, בשוק הזה, כשהיו אנשים בדיכאון, אז לא היו צריכים ללכת לפסיכולוג או לקחת כדורים. למה? היו בתחנים שדאגו, טיפלו. הם therapeutic clown. מה? טיפול בצחוק. אינמי כי חזינן ביתרי דאית לתגרה בהדי הדדי, כשאנחנו רואים שיש שני אנשים שיש להם איזו מריבה ביניהם, תרחינן ועבדינן לו שלמה בהדי הדדי. אנחנו עושים שלום ביניהם. אז עכשיו אפשר את ההרה שלך, נו, אז מה בכל זאת המסקנה של הגמרא פה? נכון, נכון, וזה באמת המסר פה. המסר פה שיש לנו את רב ברוקה, שיש לנו סימן שאלה אצלו. לדעתי, כל מה שהוא רואה פה, זה חלק מהגילוי אליהו. שאליהו נביא רוצה לגלות לנו, ולרב ברוקה ולנו, איזה ערכים כדאי לנו גם כן להפנים. אז פה הוא רואה שני דברים. יכול להיות, ושוב, אם מה שאני אגיד עכשיו זה קצת מגמתי, אז אני מראש אני מתנצל. אז יש לנו מצד אחד, התלמיד חכם, שיושב לבד, ויושב ולומד, אבל יש בעיה אחת, מה הבעיה שלו? אין לו שום השפעה על אחרים. ויכול להיות, ושוב אני אומר, ממש מגמתי, יכול להיות שיש אלו שיגידו, אבל הלימוד תורה שלו, זה מה שמחזיק את כל העולם, אבל דבר אחד שאני כן יכול להגיד, הלימוד תורה שלו, זה כל כך עצום, עד כדי שאליהו נביא בה, ומופיע אצלו, אבל כששואל אליהו, נו, בכל זאת, לאן צריכים להגיע, אז אליהו פה מצפיע, בשני כיוונים, מצד אחד, הוא מצביע בדבר ראשון, אני חושב, היה יותר קל לברוקה בעצמו לקבל. ומה זה? בן אדם שעוסק בצורכי מצווה. בן אדם שיצא מהבית מדרש אולי. בן אדם שבעצמו לא נראה כיהודי בכלל. בן אדם שנראה כאיזשהו גוי, הוא, יש לו חלק עולמב. למה? בהמשך הסיפור אנחנו שומעים הדבר החשוב. ומה זה? שהוא מוסר נפש לעם ישראל. אז פה יש לנו שני דוגמאות, יש לנו דוגמה אחת, הבחור ישיבה שרק עוסק בלימוד תורה, ומצד שני יש לנו את זה שעוסק במצוות ומעשים טובים, ואני יודע שיש איזשהו מושג להמית עצמו בעולה של תורה, אבל פה יש בן אדם שממש מוסר נפשו, כדי להציל את הזולת, כדי להציל את בנו ישראל, כמו שהוא מספר פה. ושוב אני אומר, לדעתי לרב ברוקה, פה יש לנו את המתח בין לימוד תורה ומעשים טובים. מה העיקר? הלימוד תורה או את המעשה? אבל אחרי זה בא מצד משהו אחר, ממש לא חלמנו. וכמובן, עם הכותרת שלנו, ששון ושמחה, זה צריך להיות הדבר החשוב שלנו, וזה המסקנה. המסקנה שזה לא רק הלימוד תורה, וזה לא רק המעשים טובים, הפיקוח, נפש וסכנת נפשות, ולהציע משהו שזה זה נשמע לנו כממש ברומו של עולם, וזה נכון ברומו של עולם, להציע את הבחורה מהאונס הזה, זה באמת הדבר שאנחנו צריכים לכבד עד כדי כך, הוא אומר שהוא מסר נפשו כדי לעשות את זה, אבל מה הגמרא אומר לנו בסוף? שיש עוד דבר שבן אדם נמצא במצב של פיקוח נפש, גמרא לא אומר שום מילה כזה, נכון? אני שם את כל המילים. אבל מה כתוב בסוף? שיש עוד דרך להגיע לעולם הבא, ומה הדרך השני? מה החשיבות פה? שני חלקים. שני חלקים. שאנחנו מביאים שלום, שאגב שלום זה גם כן שלמות בין שני אנשים, אבל אנחנו גם כן מביאים שלמות לבן אדם לבד. השלמות לבן אדם לבד זה בן אדם שנמצא באמת במצב של ויכאון, שבן אדם שלא יכול לחייך. אז הבדחנים האלה החליטו שצריכים להביא יותר שמחה בעולם. ועוד פעם אני יכול עכשיו ללך להתחלה להגיד, נו, מה כל כך חשוב בשמחה? אז כן נראה ששמחה כן חשוב. וכן נראה שכל הסיפור הזה, שזה שמסר נפשו, יש משהו שווה לזה. יש משהו עוד דרך. יש מישהו פשוט מביא חיוך לפרצוף של בן אדם, שהוא גם כן מגיע לזה. אשתי נמצאת פה שאני יכול להגיד האמת, אסור לי לשקר. כשבימי חמישי אנחנו מנסים ביחד ללכת למחנה יהודה. לקנות דברים. אני לא בעל טוב, שאני לא קונה פרחים כל שבוע. אני מנסה להמיך את הציפיות. אז ככה פעם ב' שכן מביאים, זה ממש דבר טוב. אבל כמעט כל פעם שאני קונה, אני אומר לזה שמוכר, שתמשיך להביא שמחה לאנשים. ולא ראיתם בחיים שלך חיוך על בן אדם, אז מה הוא עושה? הוא מוכר פרחים במחנה יהודה. אבל אני אומר לו, איזה ברכה, איזה פרנסה. אני מדבר, אנשים לא נראים שמחים. נכון? הוא עושה את התפקיד שלו, דווקא כן, עכשיו, חצי שנייה. אבל הוא בן אדם שיום אחר יום מביא שמחה לאנשים. זה ממש דבר, זה דבר עצום. ועצם עובדה שהוא נמצא באמצע השוק ומביא שמחה, יש לי חשש, אולי אחד אנשים שיש לו חלק עולם הבא, מביא שמחה. אבל זה המסר של הגמרא פה. כל ההתחלה זה היה כדי להגיע לסוף. אני יודע שרוב האנשים שמשתמשים באותו אגדה רק הולכים לסוף. אבל אם רק מסתכלים בסוף, זה מאבד את העוצמה שלה. לא רואים את ההשפעה, לא רואים את רב ברוקו בעצמה, ולא רואים את הבן אדם השני שבאמת עושה, עוד פעם, הופך את העולם כדי להציל את, את, את עם ישראל, ואז אנחנו רואים בסוף את הבדחנים, אבל, ואז עם כל הסיפור אנחנו גם כן מבינים את החשיבות של הבדחנים. בסדר, זה הקדמה שנייה. אז עכשיו אנחנו יכולים להתחיל. אבל לפני שאני אתחיל, אני אתן הקדמה שלישית. מה ראינו, וזה באמת הסבר על הקדמה הראשונה, מה ראינו עד עכשיו? ששמחה זה דבר חשוב. שעיקר השמחה זה קשור עם בית המקדש. ועיקר השמחה של בית המקדש זה קשור עם חג הסוכות. בסדר? זה פשוט הכיוון. ומה היה השמחה הגדולה של חג הסוכות? שמחת בית השואבה. עד כדי כך שכתוב במקור 9, אמרו, כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. אז פה אנחנו רואים בדיוק לאן הגענו לשמחת בית השואבה, יש עניין, בית המקדש, זה שמחת בית השואבה, של בית השואבה, הכוונה היא בבית המקדש, בירושלים, בחג הסוכות, כמובן, ושם השמחה, האב טיפוס, המקור, השמחה האמיתי, ועל זה אנחנו צריכים להבין, ונמשיך קצת. המשנה במקור 10, ואז נקרא את הגמרא אחרי זה. ניסוח המים כיצד? צלוחית של זהב מחזקת שלוש שלוגים. כל מה שרציתי שתזכרו מהמשפט הזה, דבר אחד, מה זה? מה? הזהב. איך אתם יודעים? בגלל ש... משהו. טוב. נדלג על הסוף, בסוף כתוב שפעם אחת ניסח אחד על גבי רגליו ורגמו כל העם באתרוגיהם. נו, ממש היה משעה שהיה שם. כולם לחו אתרוגים וזרקו אתרוגים על הבן אדם הזה, אבל תסתכלו במקור 11 להבין עוד קצת, במקור, נכון, זה המשך הגמרא, תנו רבנן מעשה בצדוקי אחד שניסח על גבי רגליו, ורגמו כל העם באתרוגיהם. אני אגיד לכם פירוש של רב סולובייצ'יק על אותו משפט. לפעמים הוא היה אומר דברים עם חצי חיוך. אז אני אומר, וכשכותבים הדברים לא רואים את החצי חיוך. אז פה אני אומר לכם שהוא אמר את זה בחצי חיוך, וככה הוא הסביר. מה זה אתרוג? מה כתוב בתורה? מה זה אתרוג? מה כתוב? פרי עץ הדר. איך אנחנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג? תורה שבעל פה. בלי תורה שבעל פה, מישהו יכול לדעת מה זה פרי עץ הדר? יכול להיות תפוז, יכול להיות לימון, יכול להיות עוד... איך יודעים מה זה פרי עץ הדר? זה פרי עץ הדר. אז רק יודעים שזה אתרוג בגלל שתורה שבעל פה. אז מה זה צדוקי? צדוקי זה בן אדם ש... שהוא כופר בתורה שבעל פה. אז מה עושים? כולם לחו את האתרוג, שזה מסמל תורה שבעל פה, וזרקו תורה שבעל פה על הצדוקי שלא קיבל תורה שבעל פה. ככה הוא אומר בחצי חיוך. אם הוא חשב זה פשט או לא פשט, אני לא יכול להגיד, אבל ככה הוא פריש את, את, את המשנה פה. אבל את נהנית מזה, נכון? בסדר. במקור 12, המשך, של אותו דף, אותו גמרא, הנו תרי מינים, מיני או מינים, היו פה שני, ואגב, בכמה מהכתבי יד של הגמרא, כתוב פה צדוקים. היו שני אנשים שלא היו, אני לא יודע איך להגיד את זה, לא היו משלנו. פה אולי מה שיש לי שם בסגריים, הכי טוב, כופרים. חד שמי ססון וחד שמי שמחה. בסדר. אז סמי וסומי, כן. זה התחלה של הבעיה שלנו פה, שיש לנו שני כופרים, ססון ושמחה. אני חושב הם גם כן מסתובבים בשוק עדיין. אומר לו ססון לשמחה, אני עדיף נמינך, אני יותר טוב ממך. דכתיב ססון ושמחה ישיגו, וכולי. אומלי שמחה לססון, אני עדיף נמימך, אני יותר טוב ממך, דכתיב שמחה וססון ליהודים. אומלי ססון לשמחה, חד יומה, יגיע יום, שבקוך ושביוך פרווקנה. שאתה תעזוב מאיפה שאתה נמצא אחד עכשיו, ותהפוך להיות רץ לפני. דכתיב, כי בשמחה תצאו. אומלי שמחה לססון, חד יומה, שבקוך ומלו בך מיה. אתה תעזוב וימלו בך מים דכתיב ושפת מים בססון. אמר לי אהו מן דשמי ססון לרבי אבאהו, עתידתו בעתיד תמלו לי מים. אתה, ויכול להיות היהודים, תעבדו בשבילי ותמלו מים בשבילי, לעם דעתי, לעולם הבא דכתיב, ושפת מים בססון. עמלי, רב אבאהו עונה לו, איהו וכתיב, אילו היה כתיב לססון, כדכאמרת, כמו שאמרת. נכון, אילו היה כתוב, ושפת מים לססון. עכשיו, השת דכתיב, בססון, משחי דהו גברה, שבאיזשהו שלב ירידו את האור, שאותו האיש, שאותו בן אדם, הוא גברה, משווינן לגודה, והופך את זה לנוד, למשהו שיקבל מים, מולינן במים, בגלל שכתוב, ושפת מים בססון. טוב, על זה הגמרא הגרא אמר, שהוא מבין את זה, ואילו הוא מגיע לעולם הזה רק כדי להבין את זה, זה היה מספיק. אבל יש לנו בעיה אחת, מה זה? שאנחנו לא מבינים כלום, זה בעיה. אבל חוץ מן הבעיה הזה, אנחנו בסדר גמור. יש מחלוקת בכלל מה זה ססון ומה זה שמחה. לא רק אנשים האלה, בכלל, מה ביטוי ססון ומה ביטוי שמחה. גם כן יש עוד כמה מילים אנחנו לא מבינים, כמו גילה, דיצה, חדווה וכו', אנחנו גם כן. מה הסוג של שמחה כל אחד ואחד? אולי מישהו יוצא הרבה שידוחים יודע, אבל אם הוא יספיק לתת עם כולם. אבל מה זה ססון ומה זה שמחה? שוב, מה שאני אגיד לכם, כמו כל דבר, או כמעט כל דבר, מחלוקת. עוד פעם, אני חוזר לרב סלווייצ'יק פה במקור 13, זה מהרשימות שיעורים, הניטרי מיני, מסתבר שסיפור בכאן ללעוג על הצדוקים. אז הוא חושב זה המשך מהדבר הקודם, גם כן הצדוקים. המפרשים פסוקים כמשמעם בלי מסורת תורה שבעל פה, והיך על פי דרכיהם המקולקלים, מעוותן הם אפילו את פשטם של המקראות, כדמוכח מהפשטים של הוואי שאמרו הפסוקים. אז כשהוא הגיע לגמרא הזה, הוא לא נכנס להתורה של הגרא, שהוא בא מהמשפחה של רב חיים וולוז'ין, אלא הוא פירש את זה כפי הפשט, כפי הפשט הפשוט, שהמשך של צדוקים, ואין לי ספק שהוא ידע שיש עוד כתב יד, כמו שאמרתי, שגם פה מדובר על, ששם היה על צדוקים, אז זה המשך של צדוקים. ססון על פי לשון הקודש, מציין את הרגש הפנימי. זה נכון? ושמחה מציינת את המעשה החיצוני. אז פה הוא ממה הבדל בין שמחה לססון, ססון פנימי, שמחה חיצוני. כי מה שכתב, ססנוכי על אמרתך, הרגש הפנימי, כי ושמחה תצאו, המעשה החיצוני. המלבים אומר בדיוק הפוך, ויש הבדל בין שמחה ססון גיל. ססון הוא פעולות החיצונית שעשה לראות השמחה, כמו תוף וכינור, מחול וכדומה, ושמחה וגיל הם נפשיים. אז פה, אז להפך, אז שוב, זה רק לדגמין שיש כל מיני פירושים הפוכים אחד משני. אז עכשיו נחזור להגון נביון. יש לנו פה ספר שנקרא כל התור. זה במקור 15. לא, מי שלא מכיר את כל התור, זה מתלמידי תלמידי של הגרא. הבעיה בספר הזה, שזה ספר ציוני, אז בגלל זה יש אלה שטוענים, זה לא יכול להיות שהגרא באמת אמר את הסודות האלה להתלמידים שלו. יש אחרים שאומרים שבוודאי זה המסרה של תורת הגאולה של הגרא, זה הכותרת, תורת הגאולה של הגרא. אנחנו בפרק ב', אז אני אתן לכם קצת הקדמה לתורת הגאולה של הגרא. לפי הגרא, הפיגורה הכי חשוב בתורת הגאולה זה משיח בן יוסף. ההבדל בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד, שיוסף הוא עושה את כל העבודה ולא כל כך רואים את הפעולה שלו, זה יותר המשיח המעשי יחסית למשיח היותר רוחני. אז לפי הגרא הוא טען שמתוך 1999 הפעולות של ימות המשיח זה יבוא על ידי בני אדם, ולפיכך הוא שלח את התעמידים שלו להגיע לארץ ישראל כדי להתחיל לבנות את ארץ ישראל. הם אמרו שהוא גם כן אמר להם איזשהו תורת הגאולה. אז פה בכל התור בפרק ב' יש 156 הסברים על המושג של משיח בן יוסף. ואם רוצים לדעת למה 156, בגלל ש-156 בגמטריה זה ציון, וזה כל עניין פה לחזור לציון, ובמקרה 156 זה גם כן גמטריה של יוסף. אז זה כל הפנים של משיח בן יוסף, הגרא מביא פה, אני לא הבאתי את כולם, רק שתיים. פרק ב' עין ת' מעין הישועה, שהוא בתוריה דססון, המעין הישועה, זה גם כן עניין של המים, זה קשור לססון אפי חזל, ואיזה גמרא מצטט, הגמרא שלנו, ססון ושמחה, ומכוון למשיח בן יוסף. וכן בחושבנה, משיח בן יוסף זה מעין הישועה. ורבינו אומר שאילו לא נברא אלא לסגת כוונות חזל בעניין ססון ושמחה, דייו. הוא ממשיך בקוף י"ח, ופדויי השם ישובו, ובואו ציון ברינה, אגב עוד פעם ציון זה יוסף, משיח בן יוסף, והמשך של אותו פסוק, ושמחת עולם הראשם ססים ושמחה ישיגו ונסו יגון באנחה, כל לשון פדיון הוא ביעודו של משיח בן יוסף, שעל ידו קיבוץ גוליות כביאור רבינו על זה בעריכות בחיבורו סוד האותיות, וכאן שקיבוץ גוליות העיקרי הוא לא פחות מ-60 ריבו, דרשו חזל הפסוק זה, בקשר לעניין שני הכתרים, ומעשה העגל ותיקונו. ופסוק זה, ססון ושמחה ישיגו, ודרשת חזל על זה, שעל זה אמר רבינו, אילו לא נברא אלא להשיג את כוונת הגמרא בעניין זה, כדאי הוא לו, ועיקר הכוונה הוא על שני המשיחים. טוב. הבנתם? אז מה כן הבנו? אגב, מי שלא בטוח, עכשיו הזמן שאני אאבד אתכם. אבל בואו ננסה להבין את זה כמו שצריך. הגרא אמר דברים שאנחנו לא מבינים. דבר אחד שהוא אמר, שיש פה איזשהו גמרא שלא הבנו כלום באותו גמרא, ומה כתוב באותו גמרא? יש שני, אגב, מה הם? הם מינים, הם אפיקורסים, הם כופרים. זה ססון ושמחה. ומה זאת אומרת שיש כופרים ססון ושמחה? אז הוא אומר, אבל זה על שני משיחים. אבל איך זה יכול להיות כופרים על משיחים? יש משהו לא מסתדר. אז עכשיו, עד עכשיו, כולם מבינים שלא מבינים, ומבינים קצת אולי איך לצאת מזה, או עדיין לא. אז בואו ננסה ביחד. יש קדושה, ויש, עכשיו אני אשתמש מלית ברירה בלשון של הקבלה, יש קליפה, יש קדושה ויש קליפה, יש הפרי ויש הקליפה על הפרי. כשילד מסתכל על התפוז, אני רוצה פרי, אני רוצה תפוז, מה הוא רוצה? הוא רואה את הקליפה, אבל באמת מה הוא רוצה? הוא רוצה מה שבפנים. אבל לפעמים אנחנו מתבלבלים בעולם הזה בין הקליפה לבין הפרי. בין הקליפה שזה לא המושג של קדושה, לבין הקדושה האמיתית שנמצא בפנים. עד כאן בסדר? הגמרא פה אומר שיש עניין של ששון ושמחה. אז זאת אומרת, אבל ששון ושמחה פה הם מינים, הם כופרים. אז זאת אומרת שהם קליפות. זאת אומרת שזה לא אמיתי. זאת אומרת רק מבחוץ הם נראים כמו, אבל לא. אז הסוד של ששון ושמחה, שיש משהו שזה לא, שיכול לבבל אותנו לגמרי. עכשיו אני רוצה להגיד את כל מה שאמרתי בצורה ממש הרבה יותר מובנת. יש שמחה אמיתית ויש שמחה לא אמיתית, או מה שאני אומר, זה לא מסתדר. נכון, מה זה שמחה אמיתי? מה? מה זה שמחה אמיתי? נכון, לפעמים ילדים עושים צחוק על אחד, צוחקים על זה, זה שמחה אמיתי? זה שמחה שמשפיל את מישהו, זה שמחה שמרגים מישהו, זה לא שמחה אמיתי. בוודאי זה משהו, אבל כל אחד פה יודע, ואולי אפשר להתבייש קצת, לפעמים אנחנו תפסנו שמחה אמיתי, ולפעמים אנחנו ממש נהננו משמחה לא אמיתי. דרך כלל שצחקנו על מישהו אחר. אז עכשיו, ממש בלי להיכנס לדוגמאות, עוד פעם, אין לי ספק שכל אחד יש דוגמאות יותר טובות שאני יכול להגיד עכשיו, אבל אתם מבינים שדווקא במושג של ששון ושמחה, יכול להיות שמחה אמיתי ויכול להיות שמחה לא אמיתי. עוד פעם, אני רוצה לכוון את כל העניין הזה. כשאנחנו מסתכלים על השלוש רגלים, יש לנו מצד אחד את פסח. פסח מצביע על העבר. יש לנו מתן תורה, חג השבועות, שזה מצביע על ההווה. כל יום אנחנו צריכים לראות כאילו עכשיו קיבלנו את התורה. חג הסוכות זה חג שבאמת מצביע הכי הרבה על העתיד. איך אני יודע את זה? יש הרבה ראיות לרעיון הזה. סליחה? שמחתי בחגך. וחג הסוכות... כן, יש לנו בנביא שבסוף הדורות יביאו ויחגוגו חג הסוכות בירושלים בספר זכריה. יש אומות העולם שגם כן בעתיד לבוא של הקדוש ברוך הוא יש מצווה בשבילם, כן, יש סוכה. יש הרבה דברים על חג הסוכות שמצביע קצת יותר על העתיד. ועכשיו, בגלל שאנחנו מדברים עכשיו, פה, היום, באמצע הנושא הזה, אני הייתי אומר עוד משפט, שחלק מהשמחה האמיתי, הכי אמיתי שיש, זה חייב להיות השמחה של הגאולה. שזה שמחה של עתיד לבוא, זה שמחה של המשיח בן דוד שיגיע. שזה השמחה וססון האמיתי, זה אין לי ספק, זה חלק ממה שהגר"א רוצה לגלות לנו, אבל בכל זאת חסר לנו הרבה, להבין את כל המסר, את כל הנקודה. מה כן הבנו מהמשפטים פה, המילים פה, שאולי אפילו אנחנו לא יודעים איך לחבר את המילים, זה שני הכתרים, ומעשה העגל. אז מה הקשר פה עם מעשה העגל? ועכשיו, עוד פעם, אני רוצה להגיד, במקור 16 יש לי עוד כיוון של תמידי הגרא, יש כיוון אחד פה ב-15, עוד כיוון ב-16, יש עוד כיוון ב-23 של תמידי הגרא, איך להבין את זה. אני אנסה עכשיו לחבר כמו שאני יכול, אני לא יודע עד כדי כך, לחבר את כמה מהפירושים פה, למרות שזה לא כל כך פשוט. Yeah, כן. אמרנו שמישהו אמר את זה, ומישהו גם אמר הפוך, כן. לא, אני אומר שפה כששני מינים... ששון ושמחה, שניהם קליפות. שניהם לא אמיתיים. יש משהו פנימי, שלפעמים זה לא אמיתי, ויש משהו חיצוני שלא אמיתי. מה שדילגתי פה קצת, על הוא ציטט את הגר"א בספר אותיות, שם הוא אומר, ושוב, אני לא רציתי להיכנס כל כך לקבלה, שם הוא אומר שששון ושמחה שייך לנצח והוד. זה מובן מה זה נצח והוד, או אני צריך לפרש... אני צריך לפרש יש נצח והוד שהם כמו שני רגליים. ככה הגרא אומר שם. הנצח הוד כמו שני רגליים, כשרצים צריכים שני רגליים. צריכים את הנצח, צריכים את ההוד. אז אי אפשר לרוץ רק עם רגל אחד, אז הנצח והוד זה ששון ושמחה, וזה הבסיס לשני הספירות שיגיעו מיד אחרי זה, שזה יסוד ומלכות, שזה יסוד זה על יוסף ומלכות על דוד, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. ואולי הבנתם משהו פה, אבל אני רוצה לחזור להעגל, בגלל שזה היה הדבר השני שהוא אמר פה. אז מה הרסנו בחטא העגל? זה שאלה בסדר, או זה אי אפשר לשאול שאלות כאלה? אולי אני אשאל את זה אחרת. מה הרסנו ומה קיבלנו? אולי גם קיבלנו משהו. אני אגיד לכם דבר אחד שקיבלנו עם חטא העגל. מוכנים? יום הכיפורים. יפה, אז עכשיו הצפנו על שני דברים. על יום הכיפורים מצד אחד, על משכן מצד שני. בלי לעבוד קשה, לפי הגרא, ומי שהיה בשיעור שלי השנה, אמרתי את זה לפני, לפחות שתי פעם, אני אגיד את זה עוד פעם שנה הבא, שלפי הגרא, חג הסוכות והמשכן קשורים אחד לשני. השאלה המפורסמת, למה בונים את הסוכה דווקא בסתיו, הגרא אמר, בגלל שאז התחלנו את עבודת המשכן. שמצידו, העניין של משכן, זה נכון שזה על ענני הכבוד, אבל לא על ענני הכבוד שהיה כשיצאנו מצרים. זה איבדנו. זה היה על ענני הכבוד שחזרו אחרי יום הכיפורים, כאשר הקדוש ברוך הוא סלח את עם ישראל. אז עוד פעם. מה איבדנו במעשה העגל? ומה קיבלנו? אז מאוד קשה לנו להגיד עכשיו מה איבדנו. אנחנו יודעים, אפשר להשתמש במילים מאוד גבוהות. קדושה, משהו, איזשהו רמה, נשגב. איבדנו משהו, אבל מצד שני גם כן קיבלנו. מה קיבלנו? קיבלנו יום כיפורים. למה קיבלנו יום כיפורים? בגלל שעם ישראל יזקוק לכפרה. אז זאת אומרת, אולי בלי חטא העגל לא היינו זקוקים לאותו כפרה. בלי חטא העגל היינו באמת ברמה כל כך גבוה שאנחנו לא יכולים לדמיין שלא היינו זקוקים לזה. עכשיו, בהסתכלות שלנו היום, שאני אגיד דבר היום ונורא, ואתם כבר יודעים מה שאני אגיד. מהסתכלות שלנו היום, נכון, זה אחלה שדבר שעשינו חטא העגל, שיש לנו יום כיפורים כל שנה. נכון? לא היו יום טובים כישראל, נכון? איפה היינו בלי יום הכיפורים? בלי יום הכיפורים, היינו במצב... יום הכיפורים זה דבר שיש כל קטם שיש בנשמה, אפשר להוריד את הקטם הזה. יום הכיפורים זה דבר, זה דבר שאנחנו, אין לי ספק, אנחנו זקוקים לזה. אז כשאני אומר, מה איבדנו ולא קיבלנו, אז קיבלנו מצד אחד את יום הכיפורים. אבל מצד שני, מה קיבלנו? גם קיבלנו את המשכן, ואני אמשיך לומר, את המשכן ואת... חג הסוכות. ההבנה של חג הסוכות, מכל השמחה של חג הסוכות, זה השמחה של הטהרה שחזר. זאת אומרת, אנחנו היינו במצב, עם הקטם, עם החטא, עם כל הכובד הזה, וכשיוצאים מיום הכיפורים, אז מתחיל את הזמן של שמחה, וזה השמחה של מצווה, וזה השמחה של חג הסוכות. ועכשיו אני אומר דברים שאני לא צריך להגיד, בגלל שכל אחד יודע ומבין, ואלו הדברים הפשוטים. Okay. ומתי חוזרים לנו למצב הזה? רק בשמחת תורה. רק בשמחת תורה. כבר אין מצוות, אין דברים אחרים, רק אנחנו עם הקודש ברוך הוא, או עם התורה. אין שום דבר אחר. יפה. ונכון. בסדר. אבל הגרא אמר שצריכים בכל זאת איזשהו קשר עם אז בואו נקרא את 18 ועד נגיע ל-21. אמר רב שמעון גמליאל, זה מה שאתם מכירים. לא יום טוב לישראל חמישה עשר באב וכיום הכיפורים. דלג בסוף. אכן הוא אומר, צנע ורנע בני ציון, עוד פעם, אם הגרא ראה ציון, הוא ראה יוסף, הוא ראה משיח בן יוסף, כל פעם. במלך שלמה, בעטרה שתרלו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. ביום חתונתו זו מתן תורה. מתי זה? איזה תאריך זה? תסתכלו ברשי, זה מתן תורה, יום הכיפורים. רשי מזה פשט במשנה. חשבתם, יום מתן תורה? לא, זה לא חג השבועות, זה יום הכיפורים. שנתנו בו לוחות אחרות. וביום חתונתו, זה מתן תורה, ויום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, עוד פעם תסתכלו ברשי. עכשיו אני הלכתי לרשי בשיר השירים, זה לא יפה. בתורה שתראה לו, ביום שמחת ליבו, אוהל מועד, זה שמיני למילים שנתחתה פה משכן במדבר. שהוא באמת הולך. מה קיבלנו? קיבלנו את יום כיפורים, קיבלנו את המשכן. אבל עוד פעם אני אומר, קיבלנו את סוכות, אבל זה בסדר. מקור 21. דרש רבי סמאי, בשעה שקדימי ישראל נעשה לנשמה, בואו שישום ריבו שמלכי השרד, לכל אחד ואחד מישראל, קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה, ואחד כנגד נשמה. ומה קרה? וכיוון שחטו ישראל, ירדו 120 מבו מלכי חבלה ופרקום, שנאמר ויתנצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב. אמר רב חמר בר חנינא, בחורב תענו ובחורב פרקו. בחורב תענו כדאמרינן, בחורב פרקו דכתיב, ויתנצלו בני ישראל וגומר. אמר רב יוחנן, וכולם זכה משה נתלן, וסמיך לי ומשה ייקח את האוהל. אגב, גם האוהל מאוד מאוד קשור, אבל נשים את זה בצד. אמר יש לקיש, עכשיו תשימו לב, לאן הגענו, ולמה הגרא הביא אותנו לגמר הזה, ואומר ריש לקיש, אגב, עוד דבר, מה אנחנו יודעים על ריש לקיש, מה הוא מבין יותר טוב מכולם? עולם התשובה, עולם התשובה, בן אדם שהיה ליסטים וחזר בתשובה, אומר ריש לקיש, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו שנאמר, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הכתרים האלה, ובטויי השם ישובום ובואו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגו ונסו יגון והנחה. שמחה שמעולם על ראשם. אז עכשיו דבר אחד אנחנו יודעים, למה הגרא הביא אותנו לפה, אבל את מה הוא רוצה מאיתנו אנחנו עדיין חסרים קצת. אבל דבר אחד שכן יודעים, שריש לקיש מצביע על עתיד, זה השמחה וססון של העתיד, זה עניין של ימות המשיח, זה עניין של משיח בן דוד ומשיח בן יוסף, שבסופו של דבר יביא את השמחה האמיתי, וזה הפן של חג הסוכות של העתיד, שלמרות שאיבדנו משהו קדוש ונשגב בחטא העגל, בכל זאת הלא כל אבוד, זה ייקח הרבה זמן, אבל באיזשהו שלב יחזור ונגיע לאותו מקום. אז עכשיו אני אנסה לפרש על הקליפות ועל מה שהוא תכוון ומה שאני חושב שהגרא רוצה שאנחנו יבינו מכל הסיפור הזה. תסתכלו במקור 25. וזאת הברכה אשר ברך משה איש אלוקים את בני ישראל לפני מותו. איזה פרשה זה? יפה. אני יודע, לפעמים אני צריך לשאול שאלות שכולם יודעים, כן, אני יודע, בסדר. ויאמר השם, מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיעו מהר פרן, ותמר ירבות קודש ממינות אשדת למו. אז פה, על הפסוק הזה, רשי מביא את המדרש. אני לא הבאתי את רשי, רק הבאתי את הגרא, אבל אני אגיד מה שרשי הבין פה. האם כולנו זוכרים שיש איזשהו מדרש שלמדנו ממש כילדים קטנים, שהקדוש ברוך הוא בא לפני כל האומות והוא שאל אותם, רוצים את התורה? ומה אמרו? מה כתוב בו? אז אם אני אשאל אתכם, יפה, איפה המדרש הזה מופיע ברשי והתורה, אז אני יודע, ילך לחפש במתן תורה, זה לא מופיע, לך לחפש שם, זה לא מופיע, לך בספר דברים, עוד פעם במתן תורה, זה לא מופיע, זה רק מופיע פה, על הפסוק הזה. בגלל שרשי בא לפרש את הלשון של התורה, ופה כתוב שני מקומות, שעיר ופרן. יותר קל לנו לזכור של שעיר זה המקום של עשיו. ואולי אנחנו זוכרים של פרן, זה המקום של ישמעאל. אז על הפסוק פה רשי מביא את המדרש, אגב הוא רק מביא שני אומות, שהקדוש ברוך הוא הגיע לעשיו, ועשיו שאל מה כתוב בו, אחרי שהוא שמע לא תודה, אחרי זה הוא הולך לישמעאל, מה כתוב פה לא רוצה, ואז עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. אגב עוד פעם במקור 22, רב זירא, כי הווה סלט לארץ ישראל, לא לשכח מעברה למעבר. רב זירא, עוד פעם, יש לנו ציוני. רב זירא היה ציוני, הוא ברח מבבל, הגיע לארץ ישראל, אבל לא היה דרך לעבור את הנהר. אז מה הוא עשה? נקע במצרה וכעבר. אומר לה, הוא צדוקי. עוד פעם, יש איזה צדוקי פה. עמה פזיזה. אתם עם? מה זה פזיזה? דקדמייתו פומייכו לאדונייכו, פתחתם את הפה, ואמרתם נעשה ונשמע. נכון, הייתם צריך לשאול שאלות, מה כתוב בו? מה עם היהודים האלה? קופצים, מגיעים, ציונים, משוגעים. מה איתכם? אז הגון, במקור 26, אדרת אליהו, פירוש אחר אשר סיני בא, שזכו מחמן עצמם בשביל שאמרו נעשה ונשמע, וזרח מסעיר כמו שאמרו בגמרא, כשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, החזיר על כל אומה ולשון, ובא אל ישמעאל, אמרו לו תורה מכתיב בה, אמרו להם לא תנאף, אמרו לו אי אפשר תנא לישראל, וכולם נתנו להם מתנות, דהיינו עשיו וישמעאל, ונתנו להם עשייה ושמיעה, שאמרו נעשה ונשמע. לא הבנתי מה הגרא אומר פה, והוא לא ראשון אומר את זה, אני רשמתי פה בסוגריים, זה כבר מופיע בספר שנקרא תורת חיים, זה כמה מאות שנים לפני הגרא. הגרא טוען שהיה הווה מינה לתת תורה לעשיו, הם לא רצו. היה הווה מינה לתת תורה לישמעאל, הם לא רצו. יש פה איזושהי קדושה, שייכות לקדושה, לא רצו. אז מה נשאר? רק קליפה. אבל עם ישראל לקחו את הקדושות האלה. איך לקחו את זה? אמרו נעשה ונשמע. נעשה כמו עשיו ונשמע כמו ישמעאל. זה מה שהגרא אומר פה. שכשאמרנו נעשה ונשמע זה מהותי. זה לא סמן. זה לא סתם מילים. היינו יכולים להגיד כל מילה ומילה. הגרא מבין כשאמרנו נעשה ונשמע לקחנו את הקדושה של עשיו ושל ישמעאל. אבל מה הבעיה? עשינו את העגל. כשעשינו את העגל, הגמרא אומרת שאיבדנו, במדרש אומר את זה, איבדנו את הנעשה. עשינו את העגל, איבדנו את הנעשה. זהו, נעשה. הלך, אין לו נעשה. אז פה יש לנו הבעיה. לפי הגרא, ושוב אני אומר עכשיו, לפי אחד הפירושים של ששון ושמחה, ששון ושמחה אלה הכוח הרוחני של עשיו ושל ישמעאל, של כל הנוצרות וכל האסלאם. זה ססון וזה שמחה. וככה הגרא אומר שססון ושמחה זה על שני המשיחים, אבל כמו שיש קליפות, הקליפות הולכו לנוצרות ולאסלאם, וזה יכול לחשוב שזה המשיח והם, וזה יכול להיות שזה הנביא שלהם, אבל האמת היא שזה שני קליפות, ככה הגרא אומר, אבל אנחנו בכל זאת, כשחטאנו בחטא העגל, איבדנו את הקדושה האמיתית שלנו, ומשהו הלך, ואנחנו צריכים להחזיר את זה. אז עכשיו, אני מקווה שקצת, אולי קצת, הבנו יותר מהכיוון של הגרא. הגרא מבין שהבעיה, אם עכשיו אנחנו חוזרים להשמחה של הסוכות. מה היה המילה הזה, במה שמים את המים? בכלי של זהב. עם מה חתנו? עם עגל זהב. עם החית של הזהב, איבדנו את השמחה ואת הססון האמיתיים, איבדנו את הקדושה, ואני אגיד את זה בצורה אחרת עכשיו לגמרי, איבדנו את ההווה של שמחה וססון. השני כתרים, זה מה שהגרא אומר, השני כתרים הם היו שמחה וססון האמיתיים. כשמדנו בהר סיני וקיבלנו את התורה, זה היה שמחה וססון אמיתי, שהיה משהו פנימי, משהו חיצוני, היינו ברמה הכי גבוה, והיינו צריכים לקחת את התורה הזאת והחוויה הזאת האמיתי, וזה היה צריך להביא אותנו לארץ ישראל, לעתיד, לימות המשיח, ממש ישר. ממש ישר, בלי שום דבר. ומשהו נהרס שם באמצע, ומשהו שנהרס, שבמקום שההיסטוריה היה מגיע להשיא לפני 3,000 שנה, וכבר התחלנו לימות המשיח ישר מהר סיני, במקום זה התחלנו איזשהו מסע ארוך. ובמסע ארוך הרבה קליפות. ושוב, מה שהגרא אומר פה, הקליפות הכי גדולות זה של ססון ושמחה, וזה הקליפות של נצרות ושל האסלאם. וזה מה שאומר פה. אבל באיזשהו שלב זה יקבל את שלו וזה יקבל את שלו, והקדושה האמיתי של משיח בן יוסף, משיח בן דוד, בסופו של דבר יצא מכל הבלגן הזה. וזה באמת יותר הכיוון מה שהגרא אומר. שאנחנו צריכים עכשיו, כשיש לנו חטא העגל, אז מה אנחנו זקוקים? זקוקים ליום הכיפורים. למה אנחנו זקוקים? אנחנו זקוקים לבית המקדש, למשכן לבית המקדש. עכשיו, אם אנחנו רוצים שמחה, לאן אנחנו צריכים ללכת לשמחה? לבית המקדש. אם אנחנו רוצים שמחה, מתי מרגישים את השמחה הזה? בחג הסוכות. מתי השמחה האמיתי? זה השמחת בית השואבה. אבל כל זה בגלל שזה מצפיע על העתיד. בגלל שחג הסוכות באמת מצפיע על העתיד. זה מצפיע על התקופה שיהיה שם אחד ושמו אחד. זה מצפיע על העתיד שהגילוי של ססון וגילוי של שמחה. אני לא רוצה להוסיף יותר מדי עכשיו, אבל נגיד שמה שהגרא הבין, שצריכים להפסיק את החיים שלנו באירופה, וצריכים להתחיל את השלב הבא של משיח בן יוסף. והוא שלח את העמידים שלו ואמרו, זהו, זה תפקיד של משיח בן יוסף, צריכים להתחיל. למרות שהוא הבין שאלו שלא מבינים, יסתכלו על כל המהלך הזה, כאילו הם הקליפות, כאילו הציונות זה הקליפות, כאילו בניין ירושלים זה הבעיה, כאילו זה לא הפתרון וזה חלק מן הבעיה. והוא הבין שהעניין הזה של להסתכל ולא להבין את הפנים, זה הולך בשני כיוונים. וזה באמת מה שמאוד קשה במהלך שלו, שמצד אחד יהיה רוב העולם שיסתכלו על הנצרות ועל האסלאם, ויראו שם המקור של ססון ושמחה, חלק פה וחלק שם, ומי שיסתכל על מה שאנחנו עושים פה, יסתכלו, והוא דווקא היהודים, דווקא הצדיקים, ודווקא אלו כמו רב ברוקה שהיו צריך להיות התלמידי חכמים, יסתכלו ולא מבינים בכלל, שדווקא אלה מביאים את השמחה. שמי שמביא את השמחה, שמי שפועל לבנות, לא רק התלמוד העיקר, אלא מי שעושה את הפעולה. מה שהגרא הבין כשהוא הסתכל בכל הסוגיה הזה, שעם ישראל צריכים לחזור ולפעול ולעבוד, ומישהו יסתכל ולדע, אבל מה פתאום? צריכים רק להיות בישיבה אולי. הגרא הבין שלא, לא, לא. כמו שרב ברוק אולי בהתחלה לא הבין, זה בדיוק מה שהגרא הבין. והוא הבין שמצד אחד, מי שכל אחד חושב שזה ססון ושמחה, זה באמת הקליפה, אבל מי שמסתכל וחושבים שרק בדחנים, מה הגרא היה אומר? אבל הבדחנים, כמו אליהו גילה לנו, הבדחנים, אלו מביאים שמחה. אז אני רוצה אולי להגיד ככה. דיברנו על דברים באמת גבוהים, ואולי זה קצת קשה להבין או לממש. יש פה באמת שני מערכות. יש המערך הפנימי, האישי, ויש גם כן את העניין הציבורי. והגר"א באמת פעל בשני המישורים. מצד אחד, החשיבות של כל אחד ואחד, לעבוד על שמחה. זה נשמע כמו דבר עצום, אבל לעבוד על שמחה שלי ולעבוד על השמחה של הזולת, באמת לעבוד על זה, עבודת השם, ככה אשר לא עבדת את השם בשמחה וטוב לבב. יש שמחה, יש עבודה. אם אריזל אמר, הוא הגיע לאן שהוא הגיע, רק בגלל שהוא עבד את השם בשמחה, אנחנו צריכים להבין שזה עבודה. ולפעמים זה קשה, וזה כדאי להשקיע. צריכים להשקיע. צריכים להשקיע, לעשות מעשים, כדי להביא שמחה לעצמנו, גם זה, ולהביא שמחה לזולת. זה ההתחלה של הגאולה. אין לו בני עולם הבא. אבל אם אנחנו מגיעים למצב שאפשר להביא ממש שמחה של קדושה לכל עם ישראל, אז הגענו למה שפספסנו אז בחטא העגל, ואז אנחנו חוזרים למצב של שמחה בכל עולם, וזה השמחה של ימות המשיח.